Rachet Western Progressive.
And I welcome their hatred.
All working together to solve the problem of poverty.
Are you willing to fight for that person?
Okay, Boomer. הפוד מאמריקה.
עם אלי קוק ונדן פלדמן.
אוקיי, בומר, פרק 40, והיום עם אורח מיוחד, על אדם, איך נאמר, מיוחד, אז נתנו לגופה להתקרר, כמו שאומרים, והיום אנחנו נדבר בהרחבה על אל האימורים והעיתונים המנוח שלדון אדלסון, ואנחנו נעשה את זה בלי פילטרים, בלי הנחות, ואנחנו נעשה את זה עם חברי הטוב, אבנר הופשטיין, עיתונאי התחקירים של זמן ישראל, אחד מעיתונאי התחקירים הבכירים והמנוסים בישראל, ולמעשה, ולשם כך הזמנו אותו היום, העיתונאי הישראלי היחיד שעז להתעסק עם שלדון אדלסון. שלום אבנר.
אהלן נדן, אני מסמיק, לא רואים בפודקאסט, אבל אני מסמיק מהמחור.
כן, היי, אז אבנר ערך את התחקיר המהדהד ששודר בערוץ 10 על שלדון אדלסון, אי אז בתחילת 2011, תחקיר שהוביל לאיום בתביעת דיבה גדולה מצד שלדון נגד ערוץ 10, שכבר אז ככה דימם מזומנים, מה שגרם לאירוע חסר תקדים בתולדות הטלוויזיה בישראל, אני מניח אירוע חריג בכל קנה מידה טלוויזיוני עולמי, ערוץ 10 פרסם התנצלות בשידור חי על כל מיני היבטים בתחקיר, אף שלא היה על מה, או כמו שאומרים לא נפל רבב, ובעקבות זאת התפטרו מהתוכנית שישי, היומן שישי של ערוץ 10, המגיש גיא זוהר והעורכת רותי יובל. אבנר, אנחנו נגיע מן הסתם לכל מיני היבטים שקשורים בתחקיר הזה בהמשך הפרק. אני רוצה לפתוח עם פוסט שכתבת יום לאחר מותו של שלדון. אתה מרשה לי להקריא, נכון?
בוודאי.
אוקיי. אני לא אוהב את קונספט המנוח ואני, אבל שלדון אדלסון אשם במקרה הזה. הוא הפך בכוח מעשיו את העניין לאישי. לא תכננתי שזה יהיה אישי, באמת. מעולם לא שנאתי את אדלסון ואינני שמח על מותו. אני לא שונא מושאי תחקיר שלי כמעט אף פעם. הם מרגיזים ומכיסים אותי ממקום של סקרנות, לא של שנאה. אני גם לא מאשים אותו אישית בהכתבת ההתנצלות השקרית לערוץ 10. אני מאשים את אלה שנכנעו להכתבה הזאת. יש בריונים בכל מקום, ויש את אלה שמפחדים מהם ונותנים להם את מבוקשם. הראשונים לא יכולים לפעול בני השניים. בעולם שבו אין אמושות, אין בריונים שיכולים לנצל אותם. למעשה אני מניח שבמידה מסוימת, אירונית לתפארת, אני צריך להודות לשלדון אדלסון. בזכותו למדתי להפסיק לפחד, בזכותו למדתי לא להתרגש מעורכי דין חלקלקים, בזכותו למדתי שהדבר החשוב ביותר אחרי בריאות המשפחה, זה להיות מסוגל להסתכל במראה בבוקר. בזכותו למדתי שיש עיתונאים ויש תוכס להכרים, והפער בין השניים תהומי. בזכותו למדתי כמה אמת חשובה, בזכותו גדלתי כעיתונאי, בזכותו התרחבתי כאדם, בזכותו אני יודע להשיב מלחמה. ועכשיו אני רוצה להקריא לך פוסט שכתב אחד, נפתלי בנט, שאת העיתון של שלדון, ישראל היום, קינה לא אחת פראבדה, וזה הפוסט שבנט פרסם גם יומיים אחרי מותו.
תוכת לקרים, אתה אומר.
עיתונאים קטנים ומרירים, הגעתי עכשיו הביתה לאחר יום עמוס בדרום, וראיתי דברים ציניים שנכתבו על היהודי הענק הזה, שלדון אדלסון, על ידי תקשורת מרירה ונקמנית. אל הימורים כתבו, באמת? זו בעיניכם המהות של יהודי אמיץ שמסר את כל נפשו וכל יכולותיו למען ביצור קיום המדינה שלנו? כמה כפויי טובה אתם יכולים להיות, אבנר? זה כאילו שהיו מתארים את מונטיפיורי כבנקאי, או את הרצל כעיתונאי. כן, שלדון אדלסון היה איש עסקים מצליח מאוד, אבל עבורו כל הכסף היה רק אמצעי. את הונו ואת כוחו הוא השקיע עבורנו, עבור אזרחי ישראל, עבור יהודים בכל העולם. הלוואי ויכולתי לשתף במעט מהפעולות שהוא עשה. כמה הוא התאמץ, כמה היה מוכן בגילו לעלות על מטוס למשימה כזו או אחרת למען המדינה שכל כך אהב. כמה כפיות טובה של עיתונאים קטנים. הטוב ינצח את הציניות, האהבה תנצח, כמו אהבתו של שלדון כלפינו. נוח בשלום, חבר אמיץ וטוב לב, אין לי ספק שהקדוש ברוך הוא שמר לך מקום של כבוד לידו. אז בפרק הזה אנחנו ננסה גם לענות על השאלה, האם שלדון אדלסון הוא טייקון אכזר, או יהודי יקר. אתמול ככה יצא לנו לדבר בטלפון בנסיבות אחרות, אבל גם השיחה התגלגלה לענייני שלדון, ואמרת לי אבנר, שלדון הוא איש שקנה אמת. אני אשמח שתסביר מה זה אומר.
כן, קנה אמת או לפחות ניסה לקנות אמת, לפעמים הצליח יותר, לפעמים הצליח פחות. בעצם מרגע שאדלסון מימש את עצמו כאיש עסקים מצליח, זה לקח לו לא מעט זמן צריך לומר, ואולי זה גם חלק מהסיבה שיש אנשים שמעריכים אותו, כי הוא באמת גדל, וזה נכון, הוא גדל מכלום, מעוני נורא כמו שאומרים בחמישייה הקאמרית, ובנה את עצמו בעשר אצבעות, אבל מרגע שהוא מינף את עצמו לעמדת קודם מיליונר ואחר כך מיליארדר, הפעילות שלו התחלקה לשני חלקים שערכם שווה אולי אפילו, אולי אפילו ערך הפיס אחרי שליטה בנרטיב, אפילו אולי גדול יותר מהערך של השליטה בפיננסים. בעצם חלק גדול מפעילותו של אדלסון, כל הפעילות הפוליטית, העיתונאית, הפעילות, חלק גדול מהפעילות הפילנטרופית שלו, שאפשר גם לשאול האם היא באמת פעילות פילנטרופית, היה במטרה או בתכלית לשלוט באמת, בעובדות, באופן הצגת הדברים בנרטיב. זאת אומרת, אדלסון היה מאוד מאוד חשוב מה אומרים עליו, מה אומרים לידו, מה אומרים בהקשר אליו, בעיתונות, בחברות שלו, בפוליטיקה וכו', ולא בכדי חלק גדול מעסקיו, הסיפור מסביב להם לא היה רק סיפור של השפעה, פיננסים, רווח, מה שאנחנו רגילים, אלא את הסיפור, סיפור הרבה פעמים העימותים הפומביים שהוא ערך והרבה פעמים הינדס עם עובדיו, מנהליו, העיתונאים שסיקרו אותו, הפוליטיקאים שהפריעו לו או עזרו לו. זאת אומרת, היה אישיות, אישיות עסקית אומנם, אבל שיש לו, או יש לה, אם מתייחסים לאישיות, מטרות בתחום השליטה על הנרטיב, על הסיפור, שמספרים סביבו.
ואגב, זאת אומרת, זה בן אדם שהתחיל את דרכו העסקית בערך בגיל 10 בחלוקת עיתונים, זאת אומרת, לאדלסון מגיל מאוד צעיר, אני מניח, הייתה ההבנה של עד כמה באמת העיתונות משפיעה, יכולה להשפיע, ועד כמה היא יכולה לגזור את דינך.
ללא,
וזה אולי יכול להסביר באמת את ה... יחד כמובן עם מבנה אישיותו, אבל את ה... את ה... בריונות, החסרת העקבות, שבה הוא נהג בתביעות, באיומים, או בתביעות דיבה על עיתונים, כשלפעמים הוא עדיף או לקנות אותם, כמו שהוא עשה בלס וגאס, או להקים עיתון, כמו שהוא עשה עם ישראל היום, אבל באמת אחרי מיליארד המילים שנשפחו כאן על שלדון בהיבט הישראלי בעיקר, באופן טבעי ובצדק, ננסה להתמקד היום בעיקר בזווית האמריקאית, אחרי הכל שם שלדון בילה את חייו, הוא לא חי מעולם בישראל, שם הוא צבר את עונו האדיר, שם הוא ביסס את שמו, שם הוא השפיע על פוליטיקאים, ושם הוא הולך אימים על עיתונים ועל שותפים עסקיים כאחד. אבנר, אתה חיית בארצות הברית בעצם בשנים, מהבחינה של בדיוק בשנים שבהן שלדון, מה שנקרא, נכנס לחיינו, אתה רוצה לספר קצת?
כן, אני חושב שבמידה רבה הוא צריך לדקור שאדלסון עשה את הונו הגדול במקום שבו הפנטזיה מולכת. לס וגאס היא לא תל אביב, היא לא טוקיו, היא לא ניו יורק, היא אפילו לא לוס אנג'לס, למרות שלוס אנג'לס נחשבת כמקום של פנטזיה, בגלל שהוליווד היא כאילו המקום הפנטסטי האולטימטיבי, אבל בעצם מבחינה עסקית, וגאס היא באמת איזשהו עולם של פנטזיה, כולל איך שהיא נוצרה אפילו, כן? יש מהם פתאום במדבר, מי לא אואזיס במדבר. ואני חושב שזה מעניין לראות איך אדלסון ברא את דמותו, כמין איזה באמת דמות פנטסטית כזאת. מצד אחד מדובר באדם נורא נרגל, שלעתי הוא די גאה בנרגלותו. זאת אומרת, עיתונאים, אמריקאים שראיינתי לכתבה שלי, סיפרו לי שנניח סתם, מעבר לעובדה שהוא היה תובע על ימין ועל שמאל, נגיד, היית כותב על איזה משפט, תמיד בעיתון שהוא לא, הוא חושב שלא מייצג נכון את עמדותיו, הוא היה מסוגל להתקשר אליך ב-12 בלילה, ובמלך את השכל במשך 40 דקות על משפט טריוויאלי, ועיתונאי שראיינתי אז סיפר לי שבאיזשהו שלב הוא אמר לו, תשמע, מר אדלסון, שעה אחת בלילה, אני גם לא כך מרגיש טוב שהשפעת, אני אשמח לסיים את השיחה הזאת מתי שכי אתה קודח לחור חור גדול בראש, וחלס, בוא נתקדם.
כן.
עכשיו, זה מעניין להתקל על זה, כי בתפיסה היהודית-ישראלית של גביר, אדלסון הוא מין כזה, כן, מי אל שרד מלמעלה, מה לא? שהתעסק בכלל, בבועז ביצמות, באיזה חבר כנסת מהספסלים האורחים, הוא אדלסון הגדול, הוא מתעסק בפנטזיות גדולות מן החיים, מי הוא בכלל שלא נכון? זאת אומרת, אדלסון אמנם חי בספרות השווקים, אבל היה חשוב לו מאוד מאוד איך תיבנה הפנטזיה סביב דמותו ברמות הכי בספרות הכי ארציות, כן? החל מהעיתון הקטן בלס וגאס, דרך המנהל השיווק השולי ביותר בחברה שמקימה את המנון שלו, ועד, אני יודע מה, הבן אדם שסיטט את העריכים בבריכה של המלון, עם הריכים הזה לא סופר נכון בעיניו, והרבה פעמים זה היה מן הסתם תמונה מעוותת, של אדם שאולי מרגיש רדוף בצורה כזו או אחרת, אז אדלסון השתגע. אני זוכר שכשהיינו בארצות הברית, אז הצלמת שעבדה איתי, נסעה לצלם אותו בלס וגאס, לאיזשהו ראיון שעשו איתו בידיעות אחרונות, ראיון לגמרי לקקנים וחסר חשיבות, אבל הוא הסכים להצטלם במלון שלו, והצלמת נסעה לשם, וחזרה מזועזעת משעות שלמות שבהן הוא נתן לה לחכות בחדר, הוא לא היה מרוצה מהניבה, הוא חזר, החליף הניבה, אמר לה תעשי בזווית הזאת ובזווית הזאת, ואז עוד פעם עשה הצעירה, ועוד פעם נתן הוראות לאנשים שלו של פעם. אבל אדלסון היה מאוד מאוד חשוב, החבילה שהוא מביא לשולחן. והוא עסק הרבה הרבה בשאלות האלה, שאיך אני מספר את הסיפור שלי, איך אני מספר את הסיפור של העסקים שלי, ואיך אני דואג שהנרטיב שלי, האמת שלי, היא תהיה האמת היחידה. אם אני החלטתי שעובדים אצלי בחברה לא יקבלו שעות מלוכה כאלה וכאלה, אז לא מעניין אותי לא איגוד שלהם ולא המסורת שלהם ולא החוקים שלהם, אני אקבע מחדש את הכללים. ואם הם רוצים, שיפגשו אותי בבית משפט, וזה באמת מה שקרה, ממש מאות מעובדיו באמריקה, מנהלה ועובדיו שותפם בבית משפט, ונלחם בהם מלחמה בלתי נגמרת, שחלקה לא סיימת, אבל בעצם המלחמה הייתה חלק מהסיפור.
כן, מה שתיארת לגבי שיחת הטלפון, הזכיר לי מיד שני אנשים שאדלסון קשור בהם במידה לא מבוטלת, אחד במיוחד. הראשון הוא ראש ממשלת ישראל, והשני הוא נשיא ארצות הברית עד לפני 3 שבועות.
נכון.
וואי, סליחה. וזה ממש פשוט התיאור הזה, זאת אומרת, של גם בן אדם שהדימוי הציבורי שלו מעסיק אותו, כנראה באופן ממש אובססיבי, וזה גם יורד, זה לא רק ברמת הכותרת, מה הייתה הכותרת, אלא זה יורד לרמת גם המשפט המסוים הזה שנכתב עליו, וגם זה אפילו לא בכך יהיה משפט ש... בוא נגיד, לכל קורא אחר, המשפט הזה ייראה תמים לחלוטין.
כן.
זה אגב גם מה ש... זה אגב גם אחד הטיעונים שלך, בנוגע לתחקיר עצמו, זאת אומרת, שאתה ערכת בתחילת העשור שעבר, זאת אומרת, תקן אותי אם אני טוב, שחלק מהדברים בכלל שהוא זעם עליהם, אתה שאלת את עצמך, טוב, מה פה הביג דיל?
כן, זה מצחיק, כי גם אצל אדלסון וגם אצל נתניהו, שהם אנשים שונים, אבל גם דומים במובנים מסוימים, יש איזה הבנה מצד אחד, באובססיה על גבול הפסיכוזה מצד שני, של חשיבות המילה הכתובה או המשודרת הנוגעת אליהם. עכשיו, כשאני אומר הבנה ופסיכוזה, כשלדעתי לפעמים זה הסתכלות רציונלית של כל מילה שנכתבת עליי מספרת את הסיפור שלי, ולכן חשוב להתייחס אליה, ומצד שני זה גם רודף אותי ברמה שאני הופך להיות עבד של התדמית. אני זוכר, אנחנו ניגשנו בזמנו כמה מאנשי גלי צהל עם נתניהו, עושה שיחות רקע עם עיתונאים, ואתה זוכר, הוא עבר מערכת.
כן.
עכשיו איתנו די
הרבה. ממש מסע, שאגב, בעצם המסע עצמו זה היה אחרי בחירות 2015, אני ממש הרגשתי כאילו שביבי אחוז טירוף. ואחוז טירוף וגם שיקור כוח אחרי הניצחון שלו, שבוא נגיד עוד ביום הבחירות, עם הסרטון של הערבים נעים בכמויות, כולם חשבו שביבי הולך להפסיד, או לפחות לא לנצח, כמו שקרה לו ב3 פעמים הקודמות.
כן,
אז
אולי שביבי לקח הימורים וסיכונים בקטע של הקמפיין שלו, שקצת מזכירים את ההימורים והסיכונים המטורפים, שהוא לוקח אדלסון בעסקים שלו, זאת אומרת, צריך להגיד, אדלסון, אפשר להעביר עליו הרבה ביקורת, הוא מיש עסקים מאוד נועז. במקום שבו אתה ואני נגיד, טוב, המהלך הזה הוא מטורף, אנחנו מתחילים לו לסכן את הכסף שלנו, במהלך כזה הוא יעשה בדיוק את ההפך. כאשר הוא פשט רגל בעסקה באיזשהו שלב, כי הרי העסקים שלו גם מאוד פלואידים, מאוד מושפעים מהבורסות בעולם, וכל מיני אלמנטים כאלה, הוא לקח בלי להסס מיליארד דולר מהכסף הפרטי שלו, ושם בעסק שעומד על סף קריסה, כדי להציל אותו. כל מי שעסקים מעשה את זה, הרבה עד שעסקים דווקא להפך, עושים הפרדה טוטלית וכולי, אדלסון אוהב מהלכים נועזים כאלה.
כן.
ונתניהו, אתה יכול להגיד שבבחירות ב-2015, כל שיטת הערבים נוערים, וכל קמפיין הגוון, שאז עוד לא היה כל כך מוכר, היה משוגע, מעבר לזה שהוא היה גם גזעני, זה ברמה הנורמטיבית, אבל הוא נראה כמו מהלך של אדם נואש, שאומר אין לי כבר מה להפסיד.
כן.
ודבר, המהלכים האלה של אדלסון והמהלכים האלה של נתניהו, משתלמים להם. בכלל, אדלסון, מעניין להסתכל עליו כאיש עסקים, וגם כאדם שוחר מריבו, הוא לא מסתכל רק על השורה התחתונה של רווח והפסד, הוא מוכן לקחת הרבה סיכונים, וללכת למהלכים מטורפים, נועזים ומוזרים, כי הוא חושב, בין אם בצדק ובין אם לא, שהם כרגע הדבר הנכון, הוא ישים כרגע 100 מיליון דולר נגד אובמה, גם אם ה-100 מיליון האלה, כל התנאים על הנייר מראים שהם ירדו לטמיון. עכשיו, אנחנו יכולים להגיד, 100 מיליון דולר זה כלום. כן, אבל 100 מיליון דולר אצל איש עסקים, רציני, זה לא כלום. נכון שזה אולי ביחס להון שלו לא הרבה, אבל אנשי עסקים החושבים לא זורקים 100 מיליון דולר על מועמד שהם חושבים שאין לו סיכון. אדלסון הוא אדם של מהלכי ברבורה מאוד, מאוד מפוארים, מאוד מוגזמים, לפעמים בזמן אמת נראים מאוד תמוהים, ולכן בין היתר הוא גם נקלע לכל כך הרבה אימותים, גם בקהילה היהודית, גם בקהילה הפוליטית שלנו, וגם כמובן הקהילה העסקית האמריקאית, ואם חוזרים רגע למה שבנט כתב עליו, זה מעניין כי בנט, שיש לו את כל הסיבות שבעולם, לא לאהוב את אדלסון, בין היתר נתניהו השתמש באדלסון, ואדלסון השתמש בנתניהו, בין היתר כדי להיכנס ולחסל את בנט ואת מה שהוא מייצג, אבל אתה רואה אצל בנט את האלמנט השטטלי הזה של הגביר, שצריך לפחד ממנו כי הוא יהודי הגדול והנורא והמדהים, שמרעיף עלינו מונטיפיורי, שמרעיף עלינו מטבעות זהב בחנוכה, וכדאי להיות על הצד הטוב שלו. עדיף להיות בצד הטוב של אדלסון, מאשר בצד הרע של אדלסון, שזה אגב, הרבה פעמים גם בדברים שאמרו לי, מה אתה רוצה להסתבך עם אדלסון? אתה רוצה להסתבך עם אדלסון? אני עיתונאי בתפקיד, אני לא מנהל פה, אני לא שסקים, זה לא שאני פותח קזינו מתחרה, ועכשיו אני בריב איתו. אבל כל הזמן אומרים לי, אתה שוב מסתבך עם אדלסון? אתה שוב רוצה להסתבך עם אדלסון? אתה שוב מסתבך עם אדלסון? זה לא מצחיק, המערג הכוחות הוא שיש גביר, ומסביבו מיליוני יתימים, שאסור להם להרגיז את הגביר הזה, פן הוא מתעצבן, וזה עמור, חרון זעפ, ודוף אחרינו.
כן, אז אגב גביר, וככה ציינת את המעורבות שלו בפוליטיקה האמריקאית, אני אקריא לך עכשיו פסקה. תגיד לי אם זה מזכיר לך משהו. במהלך המרוץ לנשיאות באוגוסט 2012, שזה שלושה חודשים לפני הבחירות שבהן אובמה ניצח, התנצלה המפלגה הדמוקרטית בפני אדלסון ובני משפחתו, על שפרסמה נגדו האשמות חסרות בסיס, באותה שנה הגיש אדלסון תביעת דיבה נגד ארגון יהודי המזוהה עם המפלגה הדמוקרטית, מפני שהארגון הזה קרא למיט רומני לסרב לקבל את כספו המלוכלך של אדלסון, וזאת על רקע ידיעה שבית הימורים בבעלות אדלסון מאפשר פעילות של זנות בתחומיו, וב-2013 בית משפט פדרלי דחה את התביעה בטיעון של חופש הביטוי, ואז אדלסון גם ערער לבית המשפט העליון של נבדה, והערעור הזה נדחה, ואם כבר ככה נכנסנו לתוך הפוליטיקה האמריקאית, אז רק נזכיר שבמהלך קמפיין הנשיאות של 2016, אדלסון בהתחלה תמך במרקו רוביו, אחרי שטראמפ ניצח בפריימריז הרפובליקנים, אדלסון עבר לתמוך בו, ולמרות שטראמפ הוא מיליארדר, או לפחות מכנה עצמו מיליארדר, אדלסון היה התורם הכי גדול לקמפיין של טראמפ, עם תרומה של יותר מ-20 מיליון דולר, והוא גם תרם 5 מיליון דולר לטקס אירועי ההשבעה. ורק ככה לא ציינו קודם, אבנר, אתה גרת בלוס אנג'לס והיית שליח ידיעות אחרונות לארצות הברית, או לפחות נגיד למתרחש בעיקר בחוף המערבי של ארצות הברית בין השנים, כמה? 2003 עד 2010?
2002 עד 2009, כן.
אוקיי, אוקיי, הייתי קרוב. ובאמת בשנים האלה, במיוחד אני מניח ככה, אדלסון גם הקים את ישראל היום ב-2007, ומאז באמת הפרופיל הציבורי שלו בישראל גבר, ואז הוא גם במקביל, הוא גם ככה נהפך מעורב יותר ויותר בפוליטיקה האמריקאית, ואתה יודע, ניסה למקסם את השפעתו בשתי הזירות שיש בהן קשר מאוד מאוד חזק, והייתי רוצה ככה להקריא כמה דברים שלא ידעתם על שלדון אדלסון, בחסות אבנר הופשטיין, פרסמת את זה גם ככה בימים שאחרי מותו, וחלק מהדברים פה באמת הם, אני מניח, נגזרת של ההיכרות שלך, שלא באשמתך, באמת עם הפעילות של שלדון בארצות הברית, אז הנה ככה כמה highlights, אוקיי? שרשור כמה דברים שאולי לא כולם יודעים על שלדון אדלסון. בשלב מסוים הוא טבע את גיסו, אחיה של מרים אדלסון בבית המשפט, הוא גם טבע את ילדיו שלו בבית המשפט בבוסטון, בשלב מסוים התביעות נגדו בעת הקמת הלאס וגאס סנדס, הצטברו למאות תביעות, זה כלל אנשים שטענו שהוא לא שילם להם, חלק מהם זכור, הוא רדף עיתונאים בארצות הברית עד חורמה, לפעמים על שטויות במיץ קוקוס, לפעמים על מילה או על פסקה, כמו שכבר ציינו, הדוגמה אולי הבולטת ביותר היא של ג'ון סמית מהלאס וגאס סנדס. בשיא הרדיפה, סמית הכריז על פשיטת רגל ואדלסון הציע לו עסקה. תתנצל בפניי באופן פומבי, ואני אקים קרן להצלת הבת שלך שהייתה אז חולת סרטן. סמית סירב, לימים הוא ניצח במשפט וביתו החלימה, תודה לאל. שנים לאחר מכן, אדלסון קנה את עיתונו והוא נאלץ להתפטר. אז דה, כשאנחנו שואלים, נשאל, נניח נקריא את הרשימה הזאת לפני נפתלי בנט, ואז נשאל אותו, נו נפתלי, אז שלדון הוא יהודי יקר או טייקון אכזר?
באמת חושב שהרשימה הזאת שעוד לדעתי נמשכת עוד קצת, ואחר כך היה לה גם חלק שני, והכנתי חלק שלישי, רק פחדתי שירשים אותי בפימיות.
אתה יכול לפרסם אותו זה, אתה יודע, כטריגר לפרק הזה.
לגמרי, לגמרי. אני חושב שהיא באמת מראה עד כמה האיש הזה, שבאמת בספירה מסוימת מתעסק בבניית פרט עסקים שמסתכלת מאוד רחב, כן, על העולם בתור איזה מקום נטול גבולות, כן, שהכסף מדבר משהו מאוד קפיטליסטי, ש, 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 המלבנות שלו גם היו, הפכו להיות מרכז עסקים נורא חשוב, והקימו שם הרבה ועידות ונושאים. עכשיו כאילו מצד אחד, לכאורה אתה יכול להגיד שהוא אדם מאוד מפותח, מאוד רנסנס. מצד שני, כשאתה מסתכל על הסיפורים שלו, כולל הסיפור שלו למשפחתו, כולל האופן שבו הוא רדף אנשים בצורה לפעמים מעוררת בחילה, מעוררת פנצות, התאומות האלה בין האישיות הגרגמלית הנרגלת הזאת מצד אחד, לבין האישיות שמסתכלת על עסקים ממעוף הציפור, כן? שיש לו מין איזה מין חזון עסקי על, על, על ארצי, על אנושי כזה, זה באמת, האם והאם כזה הם באמת חלק מהסיפור. ואתה הזכרת את הסיפור של מרק סטנלי, אותו ראש ארגון יהודי, שקבע או שקרא למפלגה הדמוקרטית לא לקבל את כספיו של, כספו של אדלסון, כי הוא בין היתר מעודד זנות במקר וכו' וכו'. אדלסון טבע אותו, תביעה שנדמה לי 70 מיליון דולר או משהו כזה, ומרק סטנלי החליט שהוא הולך למהלך עקרוני כאיש פוליטי, כעורך דין, כיהודי, כאיש הקהילה היהודית, כדי אחת ולתמיד לקטוע את השרשרת הזו, שבה מישהו משתלט על האמת, והוא הצליח בזכות חוקי האנטי-סלאפ, אותם חוקים שמגינים על חופש הביטוי בארצות הברית, באמת להפוך את הקערה על פיה, ולהוכיח את אדלסון כתותם פיות מכתוי. אני מכיר את מרק, היו לנו הרבה שיחות לאורך השנים, כי הרגשנו סוג של אחוות AA, נפגעי אדלסון, יחד עם ג'ון סמית ואחרים ברחבי העולם, שאדלסון רדף אותם בגלל משהו שהם כתבו או משהו שהם אמרו. אני חושב שצריך לזכור שהצד הפילנטרופי הזה של אדלסון, שבחלקו ראוי להערכה, ובוודאי הפילנטרופיה הקשורה למחקרים, אולי גם תגלית. חלק גדול מהצד הפילנטרופי הזה הוא פילנטרופיה נגועה בדבר, נגועה באינטרסים. כל הסיפור של ישראל היום, שהוא בעצם פילנטרופיה המשמעותית ביותר של אדלסון בישראל, זאת פילנטרופיה פוליטית, לדעתי פילנטרופיה בלתי חוקית, עם תרומה שמורה בבחירות, יש אפילו סיפוי שהיא, אפשר לראות בה איזה שוחד באיזושהי קונסטלציה מסוימת, זה בוודאי לא, זה לא נוטיפיורי וזה לא רוטשילד, זה לא מקדם את החברה בישראל, זה אפשר לטעון שזו סוג של פילנטרופיה שתוקעת את ישראל שנים אחורה, בעד בשוק התקשורת, בעד בחופש הביטוי, ועוד ועוד פגמים בחולים, וזה אפילו בלי להיכנס לשאלה איזה סוג של תוכן ישראל היום מוכר לנו, הציבור. תוכן שהוא פעמים רבות תוכן מוכתב למעלה, תוכן שהוא בחלקו פייק ניוזי, תוכן שהוא בוודאי לא תורם לשיח הציבורי ולדמוקרטיה וכו'. לכן אני חושב שזה עצור שאנשים כמו בנט, זה בסדר גמור שבנט מעריך אספקטים מסוימים אצל אדלסון, שגם אתה ואני יכולים להעריך אותם. זה עצור שבנט, כמי ששואב להיות ראש ממשלה, באיזשהו שלב, ביום שאולי יפסיק לתת את קולו לנתניהו, אם זה יקרה אי פעם. אני חושב את העצוב שבנט מוצא את עצמו מתרפס בפני הגרביר. אנחנו מדינה שאם למדנו משהו מהימין, שבנט מייצג אותו, אנחנו מדינה נורא חזקה, נכון? זאת אומרת, אם ניקח רגע את הנרטיב הימני או אולטימטיבי, אנחנו מדינה עם אחד הצבאות החזקים בעולם, אנחנו מדינה שמסוגלת להביא לפה מיליוני חיסונים לפני אירופה ולפני ארצות הברית, אנחנו מדינת אומת הייטק, אנחנו עם גדול, מדינה מהצפופות, עם ריבוי טבעי עצום, אחת המדינות הצעירות והחיוניות בעולם. ומה בסוף אנחנו מצטיירים? איזה גביר באמריקה מת, ואנחנו כולנו פורסים את השטיח ומשתחווים הפעם ארצה לדמותו השנויה במחלוקת. אני מוצא את זה כציוני, כישראלי, וגם כעיתונאי אולי, כדבר קצת עצור בסך הכל.
כן. אז תשמע, באמת דיברו פה המון, וגם אנחנו כבר התרגלנו להסתכל על שלדון מהזווית הישראלית, איך ישראלים תופסים את שלדון אדלסון, אוקיי? הנרטיב של נפתלי בנט, שהוא הפוך לחלוטין מהנרטיב של אבנר הופשטיין, לצורך העניין, אבל מעניין אותי לדעת, איך אמריקאים תפסו את שלדון אדלסון? איך הוא נתפס באמריקה?
אז זו שאלה מצוינת, היו לו כמה תקופות, הייתה תקופה די ארוכה, קודם כל הייתה תקופה די ארוכה, בערך ל-50 שנותיו שהוא היה בן אדם אלמוני,
כן.
פעם ולא לא מצליח, הוא עשה את עונו, ואז הוא נכנס לווגאס, ואז הוא הפך להיות דמות מאוד משמעותית ביקום הווגאסי,
כן.
גם הון שלטון, גם קידום או רדיפה, הפוליטיקאים מקומיים, הייתה שם, אני זוכר איזה מישהי שהתמודדה על קונגרס, שהוא עשה לה את המוות במודעות, משהו מיצור וכו', גם רדיפה אחרי עיתונאים, וגם מצד שני, קידום של איזה חזון עסקי מאוד משמעותי. אחר כך, כשהוא הפך להיות שחקן מפתח בפוליטיקה הפדרלית, האמריקאית, הלאומית, אני חושב שהרבה אמריקאים, הסתכלו עליו בחשדנות.
למה?
מכיוון שבסופו של דבר היה פה איש עסקים, שדי ביטל את עצמו מהקהילה העסקית, אני חושב, בהרבה מובנים, הוא התייצב תמיד לצד הרפובליקאים, הוא שם המון המון כסף במועמדים שלא הצליחו, הוא הסתבך בפרשיות פליליות לאומיות די מורכבות, הייתה תקופה ארוכה שה-FBI חקר את עסקיו, הוא היה מעורב בעניינים פליליים ומשפטיים, מכאן ולעודה חדשה, אני חושב שאצל האמריקאים, בגלל שאצל האמריקאים יש הרבה בכל דבר, אפשר היה הרבה פעמים להסתכל עליו בצורה הרבה יותר הגיונית ושפויה מאשר אצלנו, למשל באמריקה, הניו יורקר והניו יורק טיימס ועיתונים אחרים עשו תחקירים אמיתיים על אדלסון, מה שאצלנו כמעט לא עשו. בניו יורקר אני זוכר שהיה תחקיר מאלף על האופן שבו הוא נכנס לעסקים בסין, כולל כל מערבולות ההון שלטון שהוא שם. אני זוכר שהיו לא מעט כתבות על האופן שבו הוא מתעסק עם הון שלטון בפוליטיקה האמריקאית. אצלנו הסתכלו עליו בתור הגביר. כאן הסתכלו עליו בתור איש עסקים שיש לו יתרונות ויש לו חסרונות, והוא בעיקר פועל בדרכו שלו, כן, he did it his way.
כן.
ואני חושב שבמידה מסוימת, אני כן חושב שאדלסון בשלב מסוים קצת נתקע. היה איזשהו שלב לפני עשור, שאדלסון היה נדמה לי מספר 3 ברשימת העשירים ביותר בארצות הברית.
והיהודי העשיר בעולם.
היהודי העשיר בעולם, והוא היה על סיפו של, על סיפה של כניסה לאירופה, ליפן, העסקים שלו גדלו באופן ממש אקספוננציאלי, ואז הוא נכנס גם לפוליטיקה האמריקאית, והוא הפך להיות באמת איזו אישיות גדולה מהחיים, ואז היו לו כמה סטגאץ, היו לו כמה, הוא חטף כמה סנוקרות. אלף, צריך לזכור שהוא נכשל להקים קזינו בישראל, שהייתה חשובה לו דרך אגב, זה היה לבון קשה בשבילו, הוא נכשל כישרון חרוץ מול הלובי בעיקר הדתי וכו', למרות שהוא עזר בנתניהו, בשרון, באולמרט וכו'. ב', הוא נכשל בספרד, שזה היה המוקד האירופי שלו, גם כן הוא נכשל לא בגלל יוזמה עסקית לא טובה, ולא בגלל שלא היה לו שטח, הוא נכשל כי הוא ניסה לשנות את החוקים הספרדיים, הוא ניסה ללכת נגד הנרטיב הספרדי, בספרד אסור לעשן בתוך מקומות סגורים, זה חוק ספרדי חשוב, הוא החליט שהוא רוצה לשנות את החוק הזה, והספרדים בסוף הוקעו אותו.
מדהים.
שם הוא גם לא הצליח, אולי הוא עדיין מנסה, אני לא יודע, אבל הוא לא הצליח עד כה להקים מרכז משמעותי ביפן, והוא לא כל כך הצליח בבחירות 2012, לקדם את המועמד שלו, מדרום יפסיד.
כן.
אז אני חושב...
וגם ב-2016 למעשה.
וגם ב-2016 הוא הצליח בסוף שהוא...
לא, הוא דחף, אני גם זוכר, כשסיקרתי אז, אתה יודע, בתור כתב כלכלה עולמית בדה מרקר, אז באופן טבעי, אתה יודע, כל ההיבט של הון שלטון, מי שם נותן את הטון בפריימריז הרפובליקאים, שלדון בהתחלה תמך באמת במרקו רוביו ובג'ב בוש, והשאלה הייתה רק, אוקיי, ואני זוכר גם שהם עלו אליו לרגל ממש, ללס וגאס, יחד עם עוד כמה, אני חושב בן קרסון ועוד כמה מועמדים, אז זוכר, היו איזה 15 מועמדים בתחילת הקמפיין, כשמרקו רוביו וג'ב בוש היו הפייבוריטים, והשאלה הזו הייתה, במי שלדון יבחר? כי מי ששלדון יבחר בו, זה נותן לו פוש מאוד גדול, ומעוטט בעצם, על מי, באמת, מי הגביר רוצה שירוץ לנשיאות, ואז פשוט טראמפ טרף לחלוטין את הקלפים, ושלדון פשוט עבר לתרום, לתמוך בו בקמפיין שלו כלכלית.
אני חושב שבמידה מסוימת שלדון קצת לא קרא את המפה נכון.
אף אחד לא.
בדיוק, אף אחד לא. ואני גם חושב שדן טראמפ הוליד מות מיליארדר כל כך ביזר ואקסנטרי, שעבר כבר כמעט נראה נורמלי לידה. זאת אומרת, אם פעם, בעשר שנים הייתי אומר לך, בוא נע, אין מישהו שמתנהג כמו שלדון, אין מישהו שמדבר כמוהו, אין מישהו שרודף אנשים כמוהו, אין מישהו אכזר כמוהו, שתהיה כל כך באכזריותו, פתאום יש לך את טראמפ, שהוא כל כך, כל הדברים האלה, כולל פייק ניוז ונרטיב מופרך, שפתאום שלדון, למרות ששלדון עד היום יש יותר, הרבה יותר כסף, פתאום שלדון נהיה קצת צידי, ובמובן הזה, ישראל כן הפכה להיות משהו חשוב, בגלל שבישראל אדלסון לא עושה קצת, הוא מוציא כסף, כי בישראל באמת יש איזה אקווריום, יש איזה תא שותים שבו הוא רוצה להשפיע על הנתיב. ואני לא בטוח שאנחנו עדיין יודעים, לא סיימנו עדיין לחקור עד כמה אדלסון השפיע על תמותה של מדינת ישראל בעשור האחרון. אנחנו יודעים שישראל היום היה גם טריגר לשינוי מפת התקשורת, גם טריגר במידה רבה לתעשיות 2000-4000, כי ביבי רעת איתו והתמלה שקרון כוח שיכול לשנות את האופן שבו כלי תקשורת מתארים אותו. אנחנו יודעים שאדלסון מאוד מאוד משמעותי בשינוי, במידה רבה בפריטת גט בין חלקים שונים מהפעילה היהודית באמריקה, שפתאום מצאה את עצמה בתוך מצב של מלחמה בין ימין ושמאל, כן, פעם קהילה הייתה מוחדת בפריחתה בישראל, אז פתאום אדלסון יצר איזה חיץ שם, בין ימין לשמאל. אנחנו יודעים שאדלסון הוא תורם משמעותי לראייה האובר ימנית, גם של נתניהו, אולי גם של נשיאים בארצות הברית, כן, בכל הקשור לאיראן, וכו'. ואני לא בטוח שראינו את הכל עדיין. זאת אומרת, באיזשהו מקום, כאילו, 10 שנים אחרי התחקיר ההוא, יש מקום לתחקיר על מורשת אדלסון.
כן, כן.
שבמרים תהיה אחראית לה, אולי כבר אחראית לה תקופה מסוימת, מרים אנחנו יודעים שהיא גם ימנית מאוד, וגם בניגוד לאדלסון יודעת לרכך מסרים, יודעת לעשות אולי את הדברים קצת יותר מנוחים לאוזן ולעין. זה לא אומר שהיא תהיה פחות אכזרית, פחות קיצונית, וכולי, זה רק אומר שהיא תהיה אולי קצת פחות מרגיזה על פניו. אז אני חושב שאירוע מותו של אדלסון הפך להיות אירוע הרבה יותר גדול בישראל מאשר בארצות הברית. ארצות הברית הוא רק קצת הלאה, לעידן טראמפ, עכשיו היא עוברת כבר לעידן פוסט-טראמפ. אנחנו עדיין תקועים בעידן אדלסון, שהוא עידן לעשור הקודם בעצם. אנחנו עדיין נלחמים וחמות הנרטיב של העשור הקודם. אנחנו עדיין עם ראש ממשלה שנבחר בעשור הקודם, ונתעלם רגע מהאפיזודה של ביבי בשנות ה-90, שהייתה אפיזודה מוזרה, ואני אומר, ביבי התחיל את העידן הזה ב-2009 בחסות אדלסון והעיתון שלו, ואנחנו עדיין שם, אנחנו כבר ב-2011, אנחנו עדיין חיים את 2009, את 2010, את הנרטיב של שני עשורים אחורה.
נכון, אבל אתה יודע, יכול להיות שבבוא היום, היסטוריונים יגידו, יתייחסו לחודשים האלה, להווה שבו אנחנו חיים, ויגידו כך, טראמפ, אדלסון ונתניהו, בעצם ירדו מהזירה הפוליטית העולמית, בהפרש, או בתוך 3 חודשים.
נכון.
אני כמובן אומר, אתה יודע, אם ביבי יפסיד את הבחירות בעוד 50 יום, זמן קצר אחרי שטראמפ הסתלק מהבית הלבן, ואדלסון הסתלק מהעולם, בבת אחת יש לך במשולש הזה שההשפעה שלו, לא רק בישראל, זאת אומרת, ההשפעה שלו על בכלל תהליכים, גם בארצות הברית, גם בישראל, בכלל, שבזירה העולמית, במזרח התיכון, אי אפשר להעמיד ברכם, פתאום, אתה יודע, בבת אחת יש לך ממש, אתה יכול לומר, עידן שנגמר כמעט בין לילה, אבל טוב, אני, אתה יודע מה אומרים על מי שמנסה לחזות את העתיד, ובטח לא הייתי רוצה להסתכן כשמדובר בבנימין נתניהו, אדם שלא ניצח בחירות 3 מערכות ברצף, ונשאר ראש ממשלה, אז לך תדע מה יהיה ב-23 במרס. דיברת קודם על מורשת אדלסון וככה, מה הוא משאיר אחריו, אז הייתי רוצה להמשיך, לציין עוד כמה דברים מהשרשור טוויטר שפרסמת, כדי שנבין מי זה שלדון אדלסון במובן, הייתי אומר אפילו, העסקי, היצרי, האכזרי. אז אני אציין כמה דברים. כשהוא הגיע ללס וגאס, מועצת ההימורים של נבדה ערכה תחקיר מקיף על עסקיו הקודמים. היא גילתה שלאדלסון היה מוסר תשלומים ירוד מאוד, מאות חשבונות שהוא הזניח או שכח לשלם, כולל חשבונות חשמל ומסעדות. מזכיר קצת את ביבי, אתה כותב. המועצה לא התרשמה יותר מדי מהקבוצה העסקית שאדלסון הציג לה, היא ביקשה לפסול את אחד השותפים בגלל קשר עקיף שהיה לו לשותף עם גורמים במאפיה. ואז אדלסון דאג להפעיל קשרי הון שלטון עם שורה של אנשי ממשל מקומי בווגאס, כדי להפוך את ההחלטה, והופ, הרישיון ניתן, ובזכות הרישיון הזה הוא הפך להיות מיליארדר. ב-99, כשאדלסון ביקש לפתוח את הקזינו הראשון שלו בסטריפ ההימורים של וגאס, הוא נקלע לאחד הקרבות הקשים ביותר עם איגוד העובדים הקולינריים, שמאגד כ-25,000 עובדים בעיר, ונחשב לאיגוד החזק ביותר. 10 שנים הוא נלחם בהם, עד בית המשפט העליון. עובדי המלון האלה בכלל לא מאוגדים, אבל הוא לא הצליח להשתיק אותם. אדלסון הפך את ההתנגדות לאיגודי עובדים לאידיאולוגיה ודגל בעסקה, והוא ניהל קרב דומה בפנסילבניה נגד איגוד עובדים, אבל שם הוא הפסיד. ומבחינתו זה היה הפסד צורם, דווקא אחרי שטראמפ כבש את הבית הלבן, במסגרת הבחירות שלהם אדלסון, כפי שאמרנו, תרם כ-20 מיליון דולר. אתה מציין שם גם את ההיבט של ספרד. והנה, אני אתן פה ציטוט, זה אולי הציוץ האחרון שלך. כשאדלסון הקים שלוחה עסקית בישראל, הוא מינה את גיסו, דוד פרבשטיין, כמנהל. פרבשטיין מחבר לאדלסון טייס קרב מאותר, תת אלוף משה מלניק. אדלסון הנלהב ממנה אותו למנהל בכיר. איך זה נגמר? נו, באמת, יכולתם לנחש כבר. מלניק פותר וטבע פיצויי פיטורים. הם הגיעו לבית המשפט. אולי האתר האהוב ביותר האדלסון, אתה כותב. אדלסון לא, כל כך לא רוצה לשלם עם מלניק, שהוא יצא שם בהצהרה מדהימה. מלניק לא עבד אצלי, הוא היה מתלמד. תת אלוף בחיל האוויר מתלמד. טוב, הפעם המחלוקת הוכרעה, ובית המשפט קבע שאדלסון משקר, ומלניק קיבל פיצויים, אבל באמת, אולי האנקדוטה הזאת האחרונה, אולי מלמדת יותר מהכל על כמה חסר עקבות יכול להיות הבן אדם הזה.
כן, כן, זה באמת, זה רצון, יכולת, ואולי פסיכולוג, כמו שאמרתי, לשנות את הנרטיב של המציאות, או לרצות לשנות את הנרטיב של המציאות, שיום אחד הוא לוקח מלי כזה בתור גיבור ישראל, כן, כאילו, אתה יודע, הקישוט להתגאות בו, ולמורת משליף אותו וקורא לו, זה האיש, זאת אומרת, זה האיש.
ואגב, כשאנחנו שואלים, רגע, טייקון אכזר או יהודי עקר, אוקיי, פה, גם אתה אומר, רגע, הרי המלניק הזה, מבחינת שלדון, שלדון בטח ראה בו בהתחלה, אתה יודע, כמו מין גם, כמו נער פוסטר של גיבורי ישראל, כן? תת אלוף בחיל האוויר, טייס קרב מאותר, ו... אבל אתה יודע, ברגע, ופה זה היהודי היקר שלדון, אבל ברגע ששם היו חריקות, או לא יודע, שלדון פשוט לא רצה לשלם לו, זאת אומרת, אתה יודע, זה לא איזה, אתה אומר, טוב, נניח, לא יודע, איגודי עובדים שם בארצות הברית, ושלדון הוא כזה אידיאולוגי ימני נגד איגוד, טוב, נניח, אבל אתה יודע, פה אתה אומר, רגע, מה עכשיו, אתה, מה זאת אומרת? קודם כל, מה זאת אומרת אתה לא רוצה לשלם לו? הרי הוא עבד אצלך, שנית, אתה יהודי עשיר בעולם, אתה מציג את עצמך ככה, באמת פילנטרופ, ככה להשקיע בכל מיני פרויקטים חברתיים, ציוניים, בישראל, השם שלך כל כך חשוב לך, בסופו של דבר, אבל מה גובר עליך יותר מהדבר הזה?
כן. בשנייה, בשנייה שמשהו לא מתאים לנרטיב שכתוב במוחו של אדלסון, הלך עליך. והלך עליך בכל המובנים, זאת אומרת, תראה, זה לגיטימי לבוא ולהגיד, את לא מסתדרים, קח את הפיצויים
לבוא,
הלך על השם שלך, על הכסף שלך, על המעמד שלך, זה הטייקון אכזר, כי אני אומר, באמת עם הסיפורים שאנחנו עקבנו אחריהם, אתה באמת רואה איזה משהו גרגמלי כזה, של אדם שכמעט מתאמץ להיראות רע ורשע, כמעט כאילו כי יש לו ספר כזה קטן שהוא יושב וקורא איך להיות מרושע לאנשים שעובדים איתו, לאנשים שכותבים עליו, יכול להיות יותר אשם מגרום לעיתונאי לפשוט רגל בזמן שביתו חולה בסרטן, ואז לנסות לשחד אותו על הרקע הזה, זאת אומרת, זה באמת, זה דרגות של רוע, שבאמת קשה להסביר את המטרה שלהם, קשה להסביר את התכלית שלהם, אבל כנראה, שבלי הדרגות האלה לא היה את הסיפור הזה, לא היית מקבל את החבילה הזאת, של יהודי עקר, תיקון אכזר. אגב, לא אחת נדמה לי שנשאלה השאלה אם סוף עידן ביבי, סוף עידן ישראל היום, או אדלסון, תשובה היא מן הסתם לא, אדלסון הוכיח שהוא מסוגל גם להתחבר לגורמים פוליטיים אחרים בימין, כשביבי היה באופוזיציה או באיזו חופשה זמנית בחוץ, הוא התחבר לקונפלט משרון, לאולמרט, להירזון, אף אחד לא נוצר הלינק החזק שהיה לו עם נתניהו, אבל אדלסון, כמו שבאמריקה, הוא ידע לזוז מרומני לרוביו, לטראמפ, אני מאמין שגם מרים אדלסון תדע לעשות את השיפטים הפוליטיים once, אם כאשר שלטון נתניהו הגיע מתישהו עוד 30, 40, 50 שנה לסיומו.
כן, אז תשמע, לקראת סיום, אתה ממש הרמת עכשיו להנחתה, כי בדיוק היום לפני שנה, פרסמת כתבה בזמן ישראל בעקבות תמלילי החקירה של שלדון אדלסון, בתיקי נתניהו, והייתי רוצה גם ככה להקריא את הפוסט שכתבת אז בעקבות הכתבה הזאת, כדי באמת, כי יש פה כמה תיאורים שהייתי אומר, מסרטטים לקורא האידיוט את דמותו של שלדון אדלסון, ואתה כותב ככה, תמילי החקירה האלה הם אותם מסמכים שמזכירים יומן של תיכוניסט מתבגר, מככבים שם הורמונים משתוללים ותפיסה מעוותת של המציאות לצד כעס מתפרץ על העולם. פעם אדלסון זועם וחובט בדמויות נעלמות, פעם הוא מתחזה לאלטרואיסט גדול, צנוע ונדיב, בין לבין הוא מתמכר לרכילות זולה של חדרי הלבשה, מהסוג שקשיש כמוהו לא היה אמור לחוות כבר קרוב ל-70 שנה. וכשנראה לו שהחקירה פשוט קטנה עליו, הוא מזכיר לחוקרים כמה הוא מדהים, ענק, חשוב, משפיע ועשיר. ואני אשאל אותך שאלה אחרונה, אפשר להשאיר אותה שאלה פתוחה, אתה חושב ששלדון אדלסון הלך לעולמו כשהוא שבע רצון?
וואי, זו שאלה טובה. אתה יודע, תמיד השאלה המיתולוגית, האם אושר ועל קורה אושר ועל.
כן.
האם העובדה של כל המון שבעולם, אפילו הרבה הון, גורמת לך להיפטר מטרדות היומיום שאנשים רגילים מתעסקים איתם. ואני לא, תראה, מעולם לא דיברתי עם אדלסון, אולי הוא היה אדם מושר, אבל כל דבר שהוא עשה, כמעט כל מהלך שהוא עשה, היה נגוע בכל כך הרבה זעם, רשעות, הרבה פעמים קטנוניות, במין צורך בלתי פוסק להצטיק את עצמו, וכמה הוא גדול וכמה הוא ענק, שקוראים לך לחשוב שאולי בעצם הוא לא היה מושר, כאילו לא הרגיש שהוא ממש מספיק, שהוא לא הרגיש שהוא הגיע לנחלה, כי אדם שבגיל 86, 5, 87, ממשיך לרגוז על כל העולם ואשתו, איך הוא יכול להיות אדם מאושר? זאת אומרת, הוא עושה כל כך הרבה, והוא עדיין כל כך רוגז ונוקם ונותר ורושף, שגורם לך לחשוב שהוא מרגיש או שלא מכירים בו מספיק, ולכן הוא גם כועס כל כך על מה שכותבים עליו, או שלא מספיק מעריכים אותו, או שהוא לא הסיק עדיין מספיק ממטרותיו. אז זאת אולי תשובה חלקית לפחות לשאלה, האם אדלסון מת אדם שלם, ומאושר בחלקו.
כן, או אפילו מרוצה, אתה יודע, לפי פשוט גם הדרך שבה תיארת אותו, וגם כל מיני אנקדוטות ששלפנו היום, המילה הראשונה שאמרת עליו, זה שהוא היה בן אדם מאוד נרגן. אז, והייתי מוסיף את המילה, או את התיאור, שאני הרגשתי קודם שיש שם אצלו פועמת תחושה של דחיפות, כל הזמן יש דחיפות לעשות, להספיק, להשפיע, זאת אומרת, בכל הזירות. וזה משהו, אני חושב, שלא עובר עם הגיל, זה קצת מזכיר לי, אתה יודע, את דוד עזריאלי, שגם בגיל 90, המשיך כמה שהוא יכול, כן? כבר בגילו המתקדם, ניסה להמשיך לשלוט בכל פרט, ככה, באימפריית הקניונים שהוא הקים. טוב, תשמע, אבנר, אני מקווה שאתה שבע רצון מהפרק הזה, לפחות זה.
לגמרי. אני גם את הפרק הזה מאוד לא נרגן.
מאוד לא נרגן, מאוד, אפילו הייתי אומר ככה נינוח, אולי תחושה ככה שנתנו לך במה, ככה לפרוק, לדבר באמת בהרחבה, בלי ככה, בלי פילטרים ובלי דדליין של רעיון בגלי צהל שנגמר אחרי 3.5 דקות. אז תודה רבה.
תודה רבה לך, נדב.
היה לי מאוד מעניין, כמו תמיד. ואנחנו נשתמע בפרק הבא של אוקיי בומר. שימרו על הבריאות, ולהתראות.
להתראות, ביי ביי.